ובאמת נזכה בחורתנו. נעשים את כל מה שצריך. אני שב ומזכיר, אני הבנתי שזה הוזכר מקודם, שבאמת אין קשר בין ההודעה למטה לגבי יום ראשון הבא. שיעור בשבוע הבא בעזרת השם כרגיל. אני מבקש בשיעור הערב ברשותכם להיכנס לפורים תוך כדי, אבל כדי שלא נפספס יותר מדי את פרשיות המשכן, להיכנס קצת לתוך המשכן. אנחנו כבר אחרי פרשת תרומה ולפני פרשת תצווה, ואחרי החזרות של ויקהל ופקודי ופרשת כי תישא באמצע, ומלבד העיסוק הכללי בענייני המשכן, אין לנו, אני חושב, עוד פרשיות עמוסות כל כך במבנה ובפרטים, בבריחים ובטבעות ובלולאות ובכפתורים, כמו פרשיות המשכן, שעוסקות באמת עד הפרט הכי הכי קטן והכי מדויק מפה, ועוסקות בדברים מלאי ההוד וההדר והעוצמה, מן הצד השני, ושניהם גם יחד. וכדאי לזכור גם עוד פרט כשעוסקים בפרשת המשכן, שהמשכן הזה מלווה את עם ישראל לא רק 40 שנה. המשכן הזה מלווה את עם ישראל, וזה פרט מאוד חשוב לזיכרון, יותר מ-500 שנה. כי עם המשכן הזה, על פי תבניתו הזאת, בני ישראל עוברים אחר כך מהמדבר לנוב ולגלגל, ליותר מ-300 שנה בשילו, עד שבית המקדש הראשון נבנה. לשון אחר, בעצם עם ישראל חי יותר שנים במשכן ממה שהוא חי במקדש, גם בבית הראשון וגם בבית השני. נראה יבנה הבניין השלישי והקבוע, אבל העיסוק במשכן הוא לא עיסוק רק במשהו שהוא היה זמני. אנחנו מדברים פה על מאות שנים. זה הערה שלא תמיד שמים לב אליה, תוך כדי למידה בעיסוק ובמשכן, אבל שנות ההתנחלות והכיבוש והכניסה לארץ והשופטים, שמואל, וכל הנבואה הראשונה, וכל הפתיחה של כל הדברים, הכל מסתובב סביב משכן שילה בעיקר, והמשכנים האחרים, הכל מסתובב סביב הפרשיות האלה. כך שהעיסוק בפרשיות המשכן, קודם כל מבחינת יחידת זמן היסטורית, הוא ביחידת זמן ארוכה מאוד מאוד. ואני מבקש הפעם להיכנס לפרשה אחת בתוך הפרשיות. עסקנו, אני זוכר אם בשנה שעברה או לפני שנתיים, באורות התחשים. זהו גג אורות התחשים שהיה מלמעלה, שכיסה את המשכן. הפעם אני מבקש להיכנס לקרשים, ליתר דיוק לבריחים, וליתר דיוק לבריח התיכון שנמצא בתוך הקרשים. וכדי להיכנס לזה, אני מבקש, ובשביל זה הציורים פה בצד, זה לא שזה תוכנן שנתחיל קצת יותר מאוחר, ולכן גם ציור יכול להוסיף ריכוז בשעות המאוחרות. הציור בצד פשוט להבנת, קודם כל הפשט הפשוט של איך היו בנויים אותם דברים שעליהם אני רוצה לדבר עכשיו. נתחיל ישר בהם, כי מהם אני רוצה להגיע ליסוד, לרעיון. אני חושב שהוא גם מחובר מאוד מאוד לימי הפורים שאנחנו בתוכם, נגיע לזה עוד מעט. נחזור לפסוקים, נתחיל בפסוקים. פרק כ"ו, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. עומדים, זה מעניין, המושג עצי שיטים עומדים, ניכנס לזה בהמשך. אגב, הפתיחה הזאת, בהערה קטנטנה, הפתיחה הזאת שונה מכל הפתיחות של הדברים האחרים. ועשית את הקרשים בהי הידיעה. כל הפתיחות זה ועשית לולאות תכלת. מנורה זהב טהור, מקשה תעשה. הקרשים בהי הידיעה זה חריג. רש"י מיד מתייחס לזה ואומר את אותה דרשה ידועה שלו שנמצאת למטה למטה במקור חמש, בתחתית העמוד, ועשית את הקרשים, זה ציטוט מרש"י, היה לו לומר ועשית קרשים כמו שנאמר בכל דבר ודבר. נכון? זה מה שהרגע שאלנו. מהו הקרשים מאותן העומדים ומיוחדים לכך? היי הידיעה. הקרשים. אז למרות שעכשיו אנחנו נגיד משהו שהוא דרשני, שוב נזקק מיד לשיטתו של רש"י, הבעיה היא בפשוטו של מקרא. כי המקרא חריג. הקרשים זה אחד מהרבה הרבה פרטים במשכן, ואין באף פרט הארון. עשית ארון, עשי אישיתים. לכן מביא רש"י את הדרשה, יעקב אבינו נטע ארזים במצרים, וכשמת ציווה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים. ואמר להם שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אותן לעשות משכן במדבר מעצי שיטים. למרות החלום הגדול על המקדש, יעקב יודע שעוד יהיה משכן בדרך למקדש. ראו שיהיו מזומנים בידכם. רש"י מזכיר כאן את הפיוט מפסח, תס מטע מזורזים קורות בתינו ארזים. תס מטע מזורזים, אותם העצים הנטועים, הם קורות בתינו ארזים. הם קורות הבית שאותו אנחנו נבנה אחר כך, שנזדרזו להיות מוכנים בידם מקודם לכם. אז רש"י מזכיר את יעקב אבינו, איפה הוא נטע את הארזים האלה על פי המדרש? במצרים. נכון? זה ההקשר של ועשית את הקרשים. רש"י נדרש לעניין בגלל הקושי הפשטני בהקרשים. אבל אני עוזב עכשיו את הקרשים, קורא את הפסוקים האלה רק כדי להגיע אל הברי התיכון, אבל לפני כן צריך לראות פשוט את כל המבנה. 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד. 2 ידות לקרש האחד, כלומר 10 אמות אורך הקרש, אם נסתכל שנייה בתרשימים מצד שמאל, ניקח את התרשים העליון למעלה, בסדר? מקור 3 זה 3 תרשימים. אז נסתכל רגע בעליון, כל קרש, יש כאן 20 קרשים בתרשים העליון, בסדר? תרשים שמתחת לספרה 3. יש כאן 20 קרשים, נתייחס לקרש אחד, הקרש הזה הוא 10 אמות אורכו, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד. 2 ידות, אני חוזר לפסוק, לקרש האחד, משולבות אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן, ועשית את הקרשים למשכן 20 קרש לפעת נגבה תימנה, דרום ומערב. בסדר? 20 קרש ו-40 אדני חשף, אני מדלג על כל פסוקי האדנים, כי האדנים זו סוגיה בפני עצמה, ו-40 אדניהם כסף, ואני עובר ישר לפסוק, לפסוק כ"ב, ולירכתי המשכן ימה תעשה 6 קרשים. בסדר? ולירכתי המשכן ימה תעשה 6 קרשים, ו2 קרשים תעשה למקוצאות המשכן בירכתיים. אם נסתכל על התרשים השלישי, נבין את זה בקלות, 20 קרש לכותל כאילו הצפוני-דרומי, 20 קרש לכותל הדרומי בצד ההוא, ובירכתיים, טוב, מצד המזרח פתוח. רואים את התרשים השלישי למטה? מצד המזרח פתוח. בירכתיים ימה, זאת אומרת מול במערב, יש 6 קרשים פלוס 2 שהם הזוויות, מקצועות המשכן. אז ה-20 וה-20 וה-8 האלו, בסדר? הם 48 קרשים. אם ה-20 קרשים האלה הם אמה וחצי כל אחד, הרי שיש לנו 30 אמות בכל צד, נכון? 30 אמה ו-30 אמה. בצד השני יש לנו 8 קרשים, שהם בעצם 12 אמות, נכון? 12 אמות. ואו שנתייחס לזה כ6, כי כאילו זה בא שם בצד, המקצועות, אז זה 10. זאת ההתייחסות ל-48 הקרשים, שביחד נותנים לנו 70 פלוס אמות. 72 אמות בצורה מדויקת יותר. נכון? עד כאן לחלק הזה. עכשיו אנחנו ממשיכים. ויהיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחד, כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו, זה אותם 2 קרשים שמצטרפים ל-48 שדיברנו. והיו 8, אגב, התרשים השני מתאר את שמונת הקרשים בירחתיים ימה. טוב, התרשים למעלה הוא 20 הקרשים בכותל הזה ואותו דבר מולו, התרשים השני הוא שמונת הקרשים מול, טוב, והמבנה נראה כך. עכשיו נמשיך הלאה. פסוק עבר. ועשית בריחים. בריחים, אגב, כמו כל דבר, בלי ה' הידיעה, לא ועשית את הבריחים. רק בהקרשים זה הופיע, נכון? יופי. ועשית בריחים עצי שיטים, גם הבריחים צריכים להיות מעצי שיטים, חמישה לקרשי צלע המשכן האחד. כאן צריך לקרוא את שלושת הפסוקים האלה יחד. וחמישה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית, וחמישה בריחים לקרשי צלע המשכן לירחתיים ימה. טוב, אנחנו מכירים את הצלעות האלה עכשיו, נכון? חמישה בריחים כאן, מיד נראה, על כל שלושת אלה, ומקיף את הכל, אנחנו מיד נפרט את זה, והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. נראה את הציור ואז נראה את זה ברשי, כי רשי יפרט את זה הרבה יותר. אם נסתכל במקור שלוש עוד פעם בתרשים, נראה שלמעלה יש לנו מוט, שהוא בעצם הבריח העליון, מהצד עד לסוף. אבל אם נסתכל שם טוב, נסתכל שבאמצע בדיוק, אחרי 10 קרשים, הוא מפסיק. נכון? אותו דבר בבריחים התחתונים. כלומר, ממבט קצת רחוק זה 2 בריחים, וממבט קרוב יותר זה 4. באמצע, וזה הצ'ופצ'יק שמופיע פה בצד, עובר בריח תיכון שמבריח את הכל בפנים, שהוא לא מחובר בטבעות כאלה כמו העליון והתחתון, והוא מבריח את כל הקרשים האלה מן הקצה אל הקצה. אם נרצה לראות אותו טוב בצורה כאילו הוא קיים, הנה לפנינו בתרשים השלישי למטה, יש שם איזו אצבע שמפנה אל הבריח התיכון, בסדר? אז 2 הבריחים התחתון והעליון, אנחנו רואים אותם מבחוץ, בסדר? ובאמצע נמצא הבריח התיכון. טוב? יופי. עכשיו יותר מזה, הבריח התיכון שמבריח מן הקצה אל הקצה, לא מבריח רק מן הקצה של הכותל הזה עד לסוף 30 האמות האלה, אלא הוא מבריח את כל הסיבוב. כלומר, זהו בריח תחתון שהולך על סיבוב שלם, ממילא אורכו 70 אמות, בסדר? 70 פלוס אמות, והוא מבריח מן הקצה של הצלע הזאת, דרך הירחתיים ימה, עד לקצה של הצלע המקבילה. הוא ארוך, הוא עובר בתוך הקרשים, נחזור רגע ברשותכם לפסוק כפחת שם בסוף, כפחת, והבריח התיכון בתוך הקרשים. החזקוני, פרשנים אחרים אומרים מיד, הבריח העליון והתחתון הוא בתוך הטבעות, הוא בין קרש לטבעת. אבל הבריח התיכון הוא לא נמצא בתוך משהו אחר, אלא רק בתוך הקרשים. על הבריח התיכון הזה אומרים רבותינו במסכת שבת, שבנס הוא היה עומד. בנס הוא היה עומד, יש איזה 2 פירושים בראשונים. הראשון פשוט מאוד, תארו לכם בריח של 70 אמות. בריח של 70 אמות זה לפחות עמוד של 35 מטר, ויותר. תדבר, עמוד אחד. ישנה דעה מעניינת, רבינו אברהם בן הרמב״ם אומר שבנס היו עומדים, אם נסתכל שוב על הציור השלישי בתרשימים, רבינו אברהם בן הרמב״ם אומר, גם בתוך הוא לא היה נשען בכלל על הקרשים, לא מפה ולא מפה, אלא הוא היה עומד באמצע בנס. גם בתוך הסיבוב שלו, הוא עומד סתם, הוא לא זקוק, הוא לא נשען, הוא לא זקוק לא לטבעת, לא לחוט, הוא עומד בנס. אלה 2 הפירושים המרכזיים בראשונים. זה של רבינו אברהם בן הרמב״ם, והשני של הראשונים האחרים, שבדרך כלל מסבירים כך שבנס היה עומד, וכל קיומו היה בנס. רש"י, שאולי נראה אותו עכשיו ממש בקריאה, ועכשיו אחרי ההסבר על פה, אני חושב שהוא ברור לחלוטין, כי זה מה שרש"י אמר פה, נראה אותו בדיבור המתחיל 5 לקרשי צלע המשכן, כדי להגיע באמת מהר לעניין הבא, מתוכו. חמישה לקרשי צלע המשכן, אומר רש"י, אלו חמישה, בעצם שלושה הם. נכון? מה זה אומר? מה? זה ניגון. זה כבר שייך לשירת הלוויים במשכן. נו, מה יהיה? זה הפשט מי שנכנס אדר. אז מאיפה זה? והמנהל לא נמצא. לא יכול להיות שזה איזה פלאפון שגדל? פשוט שמישהו יחבר אותו איך זה? מה? 054-561-561. אפשר להמשיך עם זה? לא. פחות לרקוד. אפשר לרקוד? טוב. טוב, טוב. אני אצא מנקודת הנחה שאתם מאמינים לי שזה מה שרש"י אומר, כדי שנוכל להתקדם, כי אחרת פשוט אנחנו נשאר עם ההזקה עוד מעט יערי חלק ב' בטח. בעצם, אם נסתכל עוד פעם, בשנייה אחת, רק על הבריחים, כדי להגיע לבריח התיכון שמעניין אותנו עכשיו, ונסכם אותם, יש כאן חמישה בריחים לקרשי צלע המשכן האחת, חמישה מפני שפיצלתי וספרתי 1, 2, 3, 4, פלוס הבריח התיכון. נכון? למרות שזה כאילו שלושה. נכון? זה בעצם שניים, ולכן רש"י פתח את הדיבור שלו, אלו חמישה, שלושה הם. אלא שהבריח העליון והתחתון נראה כתחילתו עשוי משתי חתיכות. זה מבריח עד חצי הכותל וזה מבריח עד חצי הכותל. זה נכנס בטבעות מצד זה וזה נכנס בטבעות מצד זה עד שמגיעים זה לזה. בסדר? נמצא שעליון ותחתון שניים שהן ארבע. אבל האמצעי אורכו כנגד כל הכותל הוא מבריח מקצה הכותל ועד קצהו. כאן נראה שעוד לא חשוב לספר לנו מה שהוא יעשה בהמשך. שזה הולך על הכל, כי הוא רוצה להראות לנו איך בעצם בכל צלע, אם אתה מתייחס לזה, נכון, אתה רואה חמישה. למרות שהאמצעי ממשיך הלאה. אבל לגבינו זה בריח אחד. טוב? והשניים שניים הם בעצם שניים שהן ארבע. יופי. עוד הערה שהוא מאיר מיד אחר כך, אם נסתכל על הבריח התחתון, והעליון, ונראה את התיכון בעינינו כאילו הוא קיים, הרי שאת האורך, את 10 האמות האלה של אורך הקרש, אנחנו צריכים לחלק לארבעה חלקים. החלק התחתון שהוא מלמטה עד הבריח התחתון, נכון? החלק השני שהוא מהבריח התחתון עד לבריח התיכון, מהתיכון עד לעליון, ומהעליון עד למעלה. זה ארבעה חלקים מדויקים. בסדר? זה דבר שמסביר לנו שהבריח התיכון בעצם נמצא בחמישי, אם יש כאן 10 אמות, הרי שהוא באמה החמישית, והוא באמת תיכון. הוא מבריח את הכל מקצה לקצה, והוא נמצא גם בדיוק באמצע של 10 אמות האלה של כל קרש. עד כאן למבנה של הקרשים, רק נזכיר, את הקרשים האלה לא היו רואים מחוץ למשכן, כי הקרשים האלה יהיו אחר כך מוקפים ביריעות ובאורות שעליהם ובאוהל. בסדר? כל זה יבוא אחרי זה. הקרשים, צריך אגב להבין את עקרונם, את דינם. ישנה הגדרה הלכתית יפה מאוד בגמרא במסכת שבת, שהקרשים אין דינם כדין המשכן עצמו. זאת אומרת, דינם של הקרשים שהם הגדר של המשכן. יש להם קדושה גדולה מאוד שצריך להבין אותה, אבל אני לא רואה אותם כהמשכן בפנים, מבחינות מסוימות, זו גמרא במסכת שבת, בדף כ"ח, מי שרוצה להיכנס לזה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים עכשיו, אני מזכיר את זה כי זה פרט חשוב להמשך. את הקרשים, כבר הזכיר לנו רש"י, גם אם לא נקבל את דרשתו, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהבעיה בפשוטו של מקרא, הם הקרשים בהי הידיעה, בניגוד לכל המרכיבים האחרים של המשכן. אין כך אמר לנו רש"י באף מרכיב אחר, הי הידיעה שקודמת לתוכן, חוץ מהקרשים. הבריח התיכון הוא בעצם מה שמחבר את כל הקרשים האלה אחד עם השני. כשאני מסתכל כלפי חוץ, אינני רואה אותו. מבחוץ אני רואה שמה שמחבר את הקרשים זה הבריחים העליונים והתחתונים. אבל בעצם אם אני אוציא את הבריח התיכון, כל המשכן הזה יתמוטט. כי אולי מרחוק הבריח העליון נראה לי שהוא מחבר אפילו את כל הצלע הזאת, אבל גם זה לא נכון, הוא מחבר רק חצי. כלומר, כשאני רואה את המשכן, נדמה לי שמה שמבריח אותו הם דברים חיצוניים, אבל בעצם מה שמבריח אותו הוא נקודה אחרת לגמרי. כשאני רואה את המשכן, אני רואה ארבעה דברים שמבריחים אותו. נכון? כי יש חמישה בריחים, כולל התיכון. אני רואה מרחוק ארבעה. כשאני מתקרב אני רואה שהארבעה הם בעצם שניים שהם ארבע. אני חושב שזה מה שמחבר את כל המשכן, אבל בעצם מחבר אותו משהו שאני לא רואה, רק אני לא יודע שאני לא רואה אותו. הבריח התיכון הזה אצל חז"ל תופס מקום מאוד מאוד מיוחד. אחת הדרשות היותר מופלאות על הבריח התיכון נמצאת בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל לפנינו במקור 4, בו אני רוצה לפתוח את כל המהלך מכאן. מתרגם יונתן בן עוזיאל, או התרגום המיוחס לו, את הדברים הבאים, מקור 4. התרגום מתייחס רק לפסוק כ"ח שכתוב בו, והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. תרגום: ונגרה מציאה, עד כאן תרגום מדויק לחלוטין, כל החלק הראשון של היונתן. בגו לוחיה, גו זה בתוך הלוחות, הקרשים, תמיד הוא מתרגם קרשים בתור לוחיה. משלביש, משלב, מבריח, מן סייפי לסייפי, מהקצה אל הקצה, סוף לסוף. עכשיו מתחיל המשך הדברים. מאיפה בא הבריח התיכון הזה? מן אילנה דנציב אברהם דבעירא דשבה. או, חוץ מזה הכל היה בסדר. הבריח התיכון זה האשל שנטע אברהם אבינו בבאר שבע. שם הוא נטע אשל וקרא בשם השם אל עולם, ומשם זה מגיע, איך זה מגיע הנה? וכדברו ישראל ית ימה, קטעו מלאכיה ית אילנה. את הקרשים, שרש"י מקודם רצה להבין למה הם כתובים בה"א הידיעה, הוא אמר, אנחנו נדרשים למדרש שאומר שיעקב אבינו נטע ארזים במצרים. ואמר לבנים שלו, יהיה משכן. טוב, זה באמת מדרש יפה, אבל הוא מאוד מסתבר. יעקב אבינו, שעבר את הכל, יכול לראות ברוח קודשו את עם ישראל מתעכב ומבין שצריך משכן, שבדרך למקדש צריך משכן. ואז הוא אומר להם, עצי שיטים. אבל המדרש הזה לוקח אותנו בכלל לעולם אחר לגמרי. כשעם ישראל יוצא ממצרים, הולכים המלאכים, והם לוקחים את האשל מבאר שבע, והם מביאים אותו לים סוף. והבת צפי על ענפי מאיה, והוא צף, הבריח התיכון הגדול הזה, על פני המים של ים סוף. והבה מלאכה יום הכריז ואמר, דין הוא אילנה דנציב אברהם בבירה דשווה, וצלי תמן בשום מימרה דשם. זהו האשל שנטע אברהם אבינו בבאר שבע, וקרא שם בשם השם. קרא שם, התפלל שם. מה עשה אברהם אבינו עם האשל בבאר שבע? כולנו התרגלנו לזה. שם הוא הקים את האשל, והאשל בפשטות אומר רש"י, זאת האכילה, השתייה, הפרדס שהוא נטע, הפונדק שהוא הקים. שם הגיעו אנשים ואכלו ושתו, ואיך הוא קרא בשם השם? הוא אמר להם, אתם יודעים משל מי האכילה הזאת? משל מי הפרדס הזה? וכך הם ברחו, וכך הוא קרא בשם השם אל עולם. ונסבו בני ישראל, כשירדו מהים, לקחו אותו איתם בני ישראל. שממי הם למדו שזה האשל? מהמלאכים במדרש. ועבדו מיני נגרה מציאה, ועשו ממנו את הבריח התיכון. אורכי 70 אמים, אורכו 70 אמה, אפילו טיפה פלוס, ופרישן מתאבדן בי, והיה נעשה בו נס, משהו מופרש, משהו ניסי. וכדהבו מוק מיניית משכנה, הרי המשכן היה מוקם ומתפרק. כל הארכיטקטורה של המשכן היא דבר מדהים, זה הולך עם עם ישראל שוב יותר מ-500 שנה. ומוקם ומתפרק במהירות רבה מאוד. עכשיו, כשהיה המשכן הזה מוקם, הווה מתגלגל היי כאחנה חזור חזור מלגייב ללוחי משכנה. כשהיה המשכן מוקם, אז מיד הבריח התיכון היה כמו נחש, מתחיל להבריח מן הקצה אל הקצה כדי להחזיק את הכל. כאחנה. וכדהווה מתפרק, וכשהיו מפרקים את המשכן, בנסיעה, בהפסקה, אחד הווה מתפרק, הווה פשיט, היי כחוטרה. זה היה הופך להיות התמרור. איזה מין עמוד גדול כזה, כשזה היה מפורק, וכשזה היה מורכב, זה היה מתפשט כאחנה, מצד לצד. אחנה זה תנורו של אחנאי, למי שזוכר את הביטוי. אחנה זה צורה סיבובית של נחש. זה המושג אחנה. מדרש פלאי, שצריך לתפוס אותו טוב טוב. בכלל את כל הקרשים לוקחים אותנו רבותינו ומביאים אותם למקום הרבה יותר קדום. וכנראה שמה שמטריד אותם הוא לא רק השאלה הטכנית של איך מוצאים כל כך הרבה עצי שיטים במדבר, שהיא שאלה חשובה, אלא כנראה לקרשים האלו יש חשיבות מאוד גדולה. יעקב אבינו לא אמר לבניו, קחו איתכם לולאות חלק. קחו איתכם יריעות עזים. קחו איתכם ארון, גם בשביל זה צריך עצי שיטים. הוא דיבר על הקרשים. אבל עד עכשיו שני מדרשים. המדרש שרש"י מביא, ואגב, למה רש"י לא הביא מדרש על הבריח התיכון? כי שם אין בעיה בפשט המקרא, הוא לא יכול. זה לא לגיטימי, לפי הכללים, הוא לא יכול להביא את המדרש הזה. הוא יודע אותו, אנחנו מיד נראה. אבל הוא לא מביא אותו שם. אבל המדרש שרש"י הביא, מחבר אותנו אל יעקב אבינו במצרים. יונתן מנוזיה לוקח אותנו בכלל לאברהם אבינו בבאר שבע. במדרש הבא, בבראשית רבה, מתחברות שתי התקופות האלה או שני האנשים האלה גם יחד. המדרש הבא נמצא בבראשית, והוא נמצא על הפסוק שמתאר את יעקב מגיע לבאר שבע בדרך למצרים. זה הפסוק שהזכרנו אותו נדמה לי בשבוע שעבר, אגב העיסוק בשושנת יעקב. יעקב אבינו רואה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהן, שוב חיה רוחו של יעקב, והוא לצערו צריך לרדת למצרים. וישא ישראל, בשבוע שעבר עסקנו בזה אגב המושג ישראל ויעקב. וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. זה הפסוק הנידון במדרש. והנה המדרש. וישא ישראל וכל אשר לו. ויבוא באר השבה. להיכן הלך? להיכן הלך צריך להבין את שאלת הדרשן. כתוב, ויבוא באר השבה. להיכן הלך זה או... למה הוא צריך לעבור דרך באר שבע אם הוא יוצא מחברון? ככה חלק מהפרשנים אומרים. ירד ישר. והשנייה, זה גם אם הוא עבר בבאר שבע, וזו כן דרך סבירה, כי זה היה טרמינל בדרך למצרים, באר שבע אצל כולם. גם אצל אברהם בדרך למצרים. למה חשוב לפרט שהוא הגיע לבאר שבע? מה יש לו בדיוק שם בבאר שבע עכשיו? אמר רב נחמן, ואני הייתי רוצה אולי להרחיב את השאלה ולדייק בה עוד יותר. הרי יצחק, סליחה, אמרתי יצחק לא בטעות, הרי יעקב מגיע לבאר שבע, ומבאר שבע הוא עושה בעצם את הפעולה שעשה אברהם, לרדת למצרים. אבל כשהוא זובח זבחים, הוא זובח אותם למי? לאלוהי אביו יצחק. זה פסוק מופלא, שאנחנו מגיעים אליו וכל פעם צריך לראות אותו מחדש מזוויות אחרות. אביו יצחק ולא אבי אביו אברהם? למה הוא לא מזכיר את אברהם? זה מאוד מובן, התזכורת את יצחק. יעקב מגיע בעצם למקום של אברהם. באר שבע זה המקום שבו אברהם נטע את האשת. באר שבע זה נכון, זה המקום שגם אחר כך יצחק קרת עוד פעם את הברית עם אבימלך. אבל באר שבע היא תחילת כל הדרך של אברהם אבינו. והוא הולך לעשות בבאר שבע את הפעולה המאוד לא רצונית שלו, שעשה אברהם, לא שעשה יצחק. כלומר, לרדת למצרים. זה מה שעשה אברהם מבאר שבע. בפעם הראשונה. וכשהוא עומד בבאר שבע, הוא זובח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ואיך אומר שם ספורנו, כל כך הוא רוצה עכשיו לא לזכור בכלל את מה שקרה לאביו אברהם. כל כך הוא רוצה לשמוע קול שאומר לו, אל תרד מצרימה, אני אביא הנה את יוסף, תישאר פה. ועל כורחו הוא שומע שהוא ממשיך את אברהם, לא את יצחק. הוא חולם על יצחק עכשיו. הוא זובח זבחים לאלוהי אביו יצחק. אבל הוא הולך לרדת כמו אברהם. לדעתי זה הרקע למה שקורה לדרשן עכשיו. להיכן הלך? אמר רב נחמן שהלך לקוץ ארזים שנטע אברהם זקנו בבאר שבע. זה פילי פלאות. אז מי הלך לקחת את הארזים מבאר שבע? המלאכים של יונתן בן עוזיאל? יעקב אבינו של רשי, אבל לא ממצרים, אלא מהאשל של אברהם בבאר שבע. יעקב אבינו הוא זה שלקח את האשל מבאר שבע כאשר הוא מגיע עכשיו להבנה שהוא הולך לרדת למצרים. היכמה דעת אמר ואיתה אברהם אשל בבאר שבע וכו'. ממשיך המדרש כתיב. והבריח התיכון בתוך הקרשים אמר רבי לוי והבריח התיכון 32 אמה היו בו. את השניים הוא לוקח מהשניים שאמרנו כל הזמן ב-72. מהיכן מצאו אותו לשעה? איך בדיוק במדבר פתאום מוצאים בריח תיכון? מילא למצוא שיטה 10 אמות אורך הקרש, מעניין, המדרש כאילו שואל על מה שאי אפשר להבין אחרת. מהיכן מצאו אותו לשעה? אלא מלמד שהיו מוצנעים עמהם מימות יעקב אבינו. הדאוד הכתיב, וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים. הפסוק נמצא במקור 8 למטה. כל מהירים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת השם, וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו. זה פסוק שצועק את זה שעצי השיטים שונים. הקרשים והי הידיעה שונים. למה לא כל מהירים תרומת כסף ונחושת, וכל מהביא עצי שיטים, וכל אשר ימצא אצלו עצי שיטים, נמצא איתו זה שזה כבר נמצא, וזה בעצם, כך אומרים פרשני המדרש, היה איתו מאז ומעולם. כאילו באים להגיד לנו כל ילד יהודי התעורר עם עצי שיטים שהוא ידע שפעם עוד יצטרכו להשתמש בהם. הוא ידע שבעצי השיטים האלה עוד יהיה שימוש, זו מסורת שקיבלנו מסבא, מיעקב אבינו. אשר ימצא איתו, מסיים המדרש, אין כתיב כאן, אלא אשר נמצא איתו. והבריח התיכון הוא הנקודה שמעניינת את הדרשן במדרש, והוא בריח התיכון שלוקח יעקב אבינו לפני שהוא יורד למצרים מהאשל שנטע אברהם אבינו, ואת הבריח התיכון הזה מבריחים מהקצה אל הקצה, כשהמשכן מוקם הרי כאחנה הוא מקיף מצד לצד, וכשהמשכן מפורק הוא עומד כחוטרה. מעניין שאת יצחק, שתמיד אנחנו שמים לב לאפליה הזאת שעושים לו, שוב שמו בצד. את הבריח התיכון לוקח עם ישראל מיעקב, שלקח אותו מאברהם. איפה נמצא יצחק? אני חוזר, הבריח התיכון הוא בעצם מה שמבריח את כל קרשי המשכן. לא הבריחים העליונים והתחתונים. ואם יש לנו שלושה בריחים, ויש לנו באמצע בריח תיכון, זה לא אברהם ולא יעקב, זה יצחק. אבל הבריח התיכון מורכב מאברהם ומיעקב, ולא מיצחק. צריך להבין את זה טוב. אנחנו התרגלנו לעליון ותחתון ואמצעי. כך התחלנו עם כל המושג של שלושה אבות. כך התרגלנו לברכה משולשת. שנה אנחנו בשילוש של פורים, שיש לו דבר גדול מאוד בזה. משהו שהוא עליון ותחתון ואמצעי. מחייב הבנה שאני רוצה להיכנס אליה טיפ-טיפה. שוב מההתעלמות הזאת כאילו מיצחק. רבנו בחיי, על הפרשה הזאת, אומר את הדברים הבאים שמופיעים במקור 9. תן לבך, הוא אומר, כי הבריח התיכון המבריח הקצוות וחוגר המשכן כולו לכל הצדדים וסובל אותו, היה כנגד קו האמצעי. היכל הקודש הנושא לכל הקצוות וסובלן, רבנו בחיי לוקח אותנו לפאזה אחרת לגמרי לגמרי, למשכן שנמצא למעלה, בשמיים. אינני יודע מה הוא רוצה, אבל את הקודים שלו אני רוצה להבין. היה כנגד קו האמצעי, היכל הקודש הנושא לכל הקצוות וסובלן, הוא משפיע כוחו בכל 70 שרי מעלה. והיא מידתו של יעקב שמכוחו יצאו 70 נפש. אם כן ראוי היה יעקב אבינו להורידו למצרים, שכן אמרו במדרש תנחומה, הבריח התיכון ירד עם יעקב אבינו למצרים. אמר להם לבניו, כשתהיו נגאלים, תלו אותו עמכם. הקרשים אין להם דין משכן. המשכן הוא הקודש פנימה. המשכן הוא התורה. המשכן הוא ארון עצי שיטים, והוא המנורה, והוא הטהרה. ומחוץ למשכן, זה מחוץ למשכן. הקרשים הם בעצם מה שמחבר בין הפנים לבין החוץ. קרש מלמד הדגל מחנה אפרים בשם סבו הבעל שם טוב, ובחילופי אותיותיו עוד שני דברים. קשר ושקר. הוא מה שיכול לחבר את החוץ עם הפנים. אלה הקרשים של המשכן, אלה הקרשים שאני מחבר ביניהם, והוא מה שיכול לחצוץ ולעשות אדם שיש לו עולם של פנים, אבל מחוץ לקרשים יש לו עולם של חוץ. את הקרשים האלה חיברו בריחים עליונים ותחתונים. אבל מה שהבריח אותם באמת הוא בריח תיכון. הוא היה עומד בנס, שוב רבינו אברהם בן הרמב״ם שהזכרנו, לא רק אשר הוא היה עומד בחוץ, אלא הוא היה עומד בנס מפני שהוא לא זקוק לשום חיזוק. בכל דבר בעולם יש נקודת מרכז, פיקס פוינט בלעז, שהיא איזושהי נקודת שבט, שלא יכולה לזוז עם שום רוח. הרוחות יכולות להזיז המון דברים, אבל את נקודת המרכז הזאת היא יכולה או חייבת להיות נקודה שלא משתנה עם שום דבר. כדי שהיא תהיה קיימת, היא צריכה להיות כוללת בתוכה את כל הקצוות, והיא צריכה לשאת את הכל מן הקצה אל הקצה. מה שעושה הבריח התיכון הוא שהוא מחבר את כל הקצוות ביחד. בני ישראל יורדים עכשיו למצרים והולכים אחר כך להקים משכן. תפקידו של המשכן הוא לחבר בין עולם של מטה לעולם של מעלה, בין ישראל לאביהם שבשמיים, בין ישראל לבין עצמם. כל תפקידו של המשכן, כל תפקידם של פרשיות המשכן והקורבנות שאנחנו הולכים להיכנס אליהם, הוא לגלות שהאדם בעולם הזה מחובר. והשם יקרא אל משה מאוהל מועד לאמור, אם הוא יבנה את הבניין הזה מחוץ לקרשים והקרשים והמשכן. כשהולכים להקים משכן, לוקחים את האשל שנטע אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא הראשון בעולם שלימד לחבר את כל באי העולם עם שם השם. הוא עשה את זה בחסד שלו, אבל הוא עשה את זה באשל שהוא נטע בבאר שבע, ולימד שם את האנשים לברך את שם השם. שם מופיע בפעם הראשונה התואר אל עולם. הוא קרא בשם השם אל עולם. לקרוא למישהו פירושו לבטא קשר ביני לבינו, לגלות את ההופעה שלו פה, ולקרוא בשם השם יוד קי וו קי, שהוא היה והווה ויהיה, ולומר שהוא האל של העולם, שאולי זה נעלם מהאנשים, אבל הוא אל עולם, ולחבר את כל באי עולם עם שם השם. כשיעקב אבינו מגיע לארץ ישראל, הוא רוצה להישאר בה. הוא יושב בשלווה ומבקש להישאר בארץ. זה כל מגמתו הייתה. ביקש יעקב להישב בשלווה עד שקפץ עליו רוגזו של יוסף. הוא מבין שעכשיו הופך תפקידו להיות מי שנמצא בתוך ארץ ישראל, הייתי קורא לזה במסגים שלנו, בתוך המשכן, ומציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, והעולם יבוא ויראה את זה. התפקיד שהיה לאבותיו לקרוא בשם השם אל עולם, הוא כבר לא התפקיד של יעקב. יעקב בעצם עבר משבר אחרי משבר. בהתחלה כל כולו היה תוהר, איש תם, יושב אוהלים. ואז התברר לו שהוא בעצם צריך לחבר בתוכו גם את יעקב וגם את עשיו. הוא צריך לחבר גם את רחל וגם את לאה. בעל כורחו הוא צריך לחבר גם את ארץ ישראל וגם גלות. הוא כל הזמן חותר והוא לא ישחרר את המלאך עד שהמלאך יגיד, אתה כבר לא תהיה יעקב אלא תהיה ישראל, אבל הוא לא יזכה ללא להיות יעקב כמו שסבא שלו הפסיק להיות אברהם ונהיה אברהם. הוא ישמע מהקדוש ברוך הוא עוד מעט שהוא יהיה ישראל, אבל הוא גם יהיה יעקב. כי הוא ימשיך ללמד מה זו גלות, וימשיך מה זה ללמד מה זה ארץ ישראל. ויעקב יצטרך להיות זה שמחבר כל הזמן, גם אם הוא רצה לברוח לי. הוא כל כך רוצה לזבוח זבחים לאלוהי אביו יצחק. שם עסקנו בהבדל בין אברהם, יצחק ליעקב, בשמות שלהם. כל אחד מקבל שני שמות ויצחק לא. אבל את ההבדל הזה הדגשנו בנקודה הרבה יותר עמוקה, הזכרנו פעם זוהר מופלא. גדולי עולם נקראים תמיד בשני שמות ברגעים מיוחדים. ויקרא אליו ויאמר אברהם, אברהם. היומר יעקב, יעקב. משה, משה. בדרך כלל, חוץ ממשה כך הזכרנו, יש קו מפריד בין שני השמות. קו פסק. אברהם, קו אברהם. הנפש החי מסביר, לפי דברים קודמים הרבה יותר, שבעצם לכל אחד מאיתנו יש שני שמות בעולם. יש לו את השם העליון, את השם הנשמתי, השמיימי שלו, ואת השם כמו שהוא מופיע פה. וגם אם הוא אברהם וגם אם הוא יעקב, תמיד יש ביניהם הפרדה. והכוח של האבות הוא לענות הנני לשתי ההופעות. הנה אני והנה הקשר בין מה שאני במקור שלי למה שאני כפי שאני מתגלה. פרקי אבות, כאשר הוא מדבר על משה, והוא מאיר את תשומת ליבנו לזה שמשה הוא היחיד במקרא שנקרא בשני שמות ואין קו מפסיק ביניהם. כי משה הגיע למצב כזה שהוא חיבר את שני השמות, העליון והתחתון. אבל מוסיף הזוהר הקדוש שהזכרנו, יצחק, הוא פשוט בלי שני שמות. הוא שם אחד. הוא כל כולו שמימי. הוא כל כולו מנותק כאילו מהמציאות הזאת, אבל הוא בעצם הדבר שמחזיק אותה. יצחק האמצעי הוא זה שמחובר לחלוטין לכל הקצוות. הוא מבקש לברך את יעקב ומבקש לברך את עשיו, לא כמו אברהם שנמנע מלברך כדי שלא יצטרך לברך גם את יצחק וגם את ישמעאל. הוא בעצם זה שנושא את נקודת האמצע הזאת, ויצחק הוא גם היחיד ששמו ניתן לו על ידי הקדוש ברוך הוא, וקראת את שמו יצחק, הוא אותו בריח תיכון בין האבות, שהוא לא אברהם ולא יעקב. את הבריח התיכון נושאים בעולם כאילו אברהם ויעקב. מביא אותו יעקב ממה שנטע אברהם בבאר שבע, כי כשעם ישראל הולך להקים משכן, הוא צריך לדעת שהוא הולך עכשיו לחבר בין דברים בעולם. ומי שרוצה לחבר, צריך לדעת את הסוד של לחבר את כל הקצוות. אבל הכוח להחזיק את זה באמת, הוא נסתר, הוא לא מופיע, הוא לא מתגלה כלפי חוץ. בדיוק כמו יצחק, בעולם של אברהם, יצחק ויעקב. מי שרואה את הקרשים מבחוץ, רואה בריחים עליונים ותחתונים. אבל מי שיודע להסתכל בפנים, יודע שכל המשכן הזה מוחזק, כי יש שם בריח תיכון שמחזיק אותו. הכלי יקר מעלה אותנו קומה נוספת, ומבהיר לנו את זה, אני חושב, נפלא. וזהו שאמרו רבותינו זל מקור 10, נראים הקרסים במשכן ככוכבים ברקיע. מדרש, למה כוכבים? כי הכוכבים הם העולם האמצעי שבין העולם העליון לבין העולם התחתון. היום העולם יודע שהאדם מגיע אל הכוכבים. הוא יכול להגיע אליהם, אבל הוא לא הגיע לעולם העליון. הכוכבים הם הדבר הנראה לנו. הם הדבר הממצע בין עולם עליון לבין העולם תחתון. וכמו שהכוכבים אמצעיים ויש גם בהם חלק מן הצירוף לצרף עליונים לתחתוניים, כך הקרסים שבמשכן באו על כוונה זו. עכשיו הוא מגיע לדבר החשוב לי. וכתיב, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מצדיקי הרבים, אומרים חז"ל, הם צדיקים יסודי עולם. למה הם מצדיקי רבים ודומים לכוכבים לעולם ועד?
כי הם צריכים להיות המשימים שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה. דהיינו רבים. פמליה של מטה זה הרבים. כי הם אמצעיים ככוכבים אלו. להפוקי מי שאינו עוסק בתורה אין בו חלק מן העליוניים כלל, ואינו אמצעי. לפיכך אינו בכלל ומצדיקי הרבים, כי לשון מצדיקי, זה מדהים, יאמר על המבטל ההתנגדות שבין שני הקצוות. להצדיק, צדיק, הוא מי שיודע לבטל התנגדות בין קצוות, כי הוא יודע לראות את הבריח התיכון שבין כל הקרסים. רק מי שיודע לבטל את ההתנגדות בין הקצוות, הוא אותו מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, מפני שבעומק הראייה שלו הוא לא רואה את ההתנגדות, אלא את העומק המשתף שכל אחד מבטא אותו אחרת. זהו כוח הידיעה לחבר את הדברים. זה לא תמיד נראה כלפי חוץ. זה איזשהו חיבור פנימי. זאת נקודה פנימית עמוקה, עמוקה, עמוקה של אחדות, שלא נובעת מזה שאני מחבר בחוץ 10 קרשים, אלא שנובעת מזה שאני כולל בתוכי את הכל. זה עומד בנס. אבל זה מה שמחזיק את כל המשכן. יש שני סוגים של אחדויות בעולם. יש אחדות שבה אני לוקח 10 קרשים ושם טבעות ומחבר אותם ביחד. זה עומד ברוח מצויה. אבל כשתבוא רוח שאינה מצויה, הדבר היחיד שיחזיק את הכל זה בריח התיכון. דווקא מפני שהוא לא נראה. דווקא מפני שהוא לא מוקף בשום דבר אחר שתומך בו. כי הוא לא צריך לשום דבר אחר שתומך בו. כי הוא נושא את שמו משם השם. הוא לא משנה שם. הוא כאילו לא המחבר כלפי חוץ, אבל הוא נקודת החיבור שמחברת את הכל בפנים. כי לשון מצדיקי, אני ממשיך בכלי הקר, יאמר על המבטל ההתנגדות שבין שני הקצוות, ומטעם זה נעשה כאן עוד נס אחר המורה על עניין זה, והוא הבריח התיכון, שהיה מבריח מן הקצה לקצה ואוחז בשני הקצוות ומחברם. ולמה דווקא בריח התיכון? אלא ודאי כדי שנלמוד מזה שכל תיכון ואמצעי מחבר קצוות, כמו המקדש והצדיק והכוכבים, כאמור. המקדש והצדיק והכוכבים. אנחנו הזכרנו פעם את אותו מדרש נפלא שמתאר איך לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, זה גם אם אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, רש"י המפורסם, ושם אותו כלי יקר, אגב שאני קורא את הכלי יקר, אני נזכר בכלי יקר שם, מדבר על אותה גמרא מוזרה, הגמרא אומרת שיש כך וכך קריטריונים כדי למנות דיין לסנהדרין. חלק מהקריטריונים מאוד מובנים. יש שם קריטריון שממנים דיין שיודע חוכמה ויודע תורה ויודע 70 לשון. יפה. יש שם עוד קריטריון אחד משונה, דיברנו עליו יותר מפעם, שהוא יודע לטהר את השרת ב-150 טעמים. ורבינו תם שואל מיד, שר כוח. מצוין. הוא אומר את זה בצורה יותר חריפה. תימה, מה לנו בחריפות של הבל? כך, בלי להתבלבל. אז הוא יודע לעשות ככה עם האצבע ולטהר שרץ ב-150 תמים, אבל זה שטויות, זה הבל, שרץ נשאר שרץ. הוא תמה, אז בשביל מה הוא מטהר אותו ב-150, להגיד סברות? אומר הכלי יקר, רבינו תם, לא הבנת. השרץ הוא תמה, אבל תיכנס רגע לעולם הפנימי הזה, גם של השרץ, אבל העולם הפנימי שכאילו נמצא עוד לפני הפסוק שקבע שהשרץ תמה יהיה לכם. כאילו ישב בית דין של מעלה וראה את סימני הטהרה ואת סימני הטומאה של השרת. כי אם כשאתה רואה את השרת, אתה לא רואה אותו בשלב הראשוני ואתה לא רואה בו שום סימן טהרה, אתה לא מסוגל להיות דיין. כי הדיין הוא זה שיודע שיש סימני טהרה בשרת, רק שפסק הקודש ברוך הוא שסימני התומעה התגברו וסימני התהרה הלכו. אבל יכול להיות שיבוא יום ותצטרך להשתמש בסימן התהרה הזה. כי יכול להיות שיבוא יום ויחזור החזיר לטהרתו ויחזור השרץ לטהרתו. ורק מי שיודע לראות את הדברים בעומק ולשלב בין הקצוות ולהבריח מן הקצה אל הקצה. להיות בריח של 70 אמה יכול לחבר את הכל ביחד. הכוח הזה לחבר נובע מההבנה שכל הקצוות הם משהו שיש בו נקודת אמת. רק אני צריך לגלות אותה. כל הגאולה היא להגיע לשלב הזה שבו יגלה לנו אליהו הנביא איך הדברים מתחברים. האבות, הבנים, הסתירות, הניגודים. בינתיים מה שמחזיק את הדברים הוא בריח תיכון שיכול לגלות את זה, אבל אתה לא רואה אותו. הוא הנקודה האחדותית המייצרת את האחד הזה. מי שראה אותה בפורים היה המן הרשע, כשאנחנו לא ראינו אותה. הוא ראה שיש משהו אחד בעם הזה, שהוא לא אחד מפני שהוא מאוחד. הוא אחד מפוזר, וכמה שהוא לא יהיה מפוזר הוא אחד. הוא לא אחד כי מבחוץ הוא מחזיק הרבה קרשים יחד, הוא לא אחד כי הוא מדבר שפה אחת. הוא אחד כי הוא אחד, וצריך איכשהו לחתוך את האחד הזה. והוא בא אל המלך ואומר לו, יש תופעה בעולם, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. וצריך איכשהו את האחד הזה לחתוך. והוא לא מבין שזה לא יכול ללכת. אז הוא הפיל פור, והפור נפל ביום שמת בו משה. אבל הוא לא הבין שבאותו יום שמת משה גם נולד משה. אומר המהר"ל, אז מה אם גם נולד משה? אומר המהר"ל, זה בדיוק הסיבוב שדיברנו על האחנה. המן אמר, משה היה הדמות של האדם בעולם שהצליח לחבר שמיים וארץ, יותר מכל אדם אחר, איש האלוקים. והחיבור הזה בסוף מת. הוא חשב שהוא לא ימות. עם ישראל חשב שהוא לא ימות. הנה, זה מת. זאת אומרת שזה יכול למות הרעיון הזה. ולא היה יודע שבאותו היום מת, אבל באותו היום נולד, וזה כדור שממשיך וממשיך וממשיך, רק הוא נסתר כאחנה. את זה הוא לא קלט. בזוהר הקדוש כתוב אגב נפלא, והבריח התיכון שורשי מיעקב ואברהם. ורזי סודו משה. משה הוא הבריח התיכון הזה. הוא אותו הכוח הפנימי לחבר את הדברים ביחד, למרות שאתה לא רואה איך הם מתחברים בכלל. אבל הדעת שישנה נקודת אחד שמחזיקה את הקרשים שאין להם דין משכן, אבל הם מחברים בין המשכן לבין מה שיש מחוץ אליו. זה הצדיק. זה כוחו של הצדיק. הכוח הזה לנסות לעשות את כל החיבורים האלה. זה תפקידו של אותו צדיק יסוד עולם, שכל זמן, שכל תקופה מגלה לנו בעצם את הכוח הזה, תפקידו של מרדכי היהודי של פורים. שיושב בשער המלך ומחבר בין אסתר מבפנים לבין העם מבחוץ. ומצליח למצוא את אותו לך כנוס, את אותה נקודת התכנסות, את אותה נקודת כינוס פנימית, שתענה את התשובה לישנו עם אחד מפוזר ומפורד. כי התשובה לישנו עם אחד מפוזר ומפורד זה גילויו של האחד הזה. ואת גילויו של האחד הזה צריך לעשות זה שמאחד בין כל הניגודים האלה. איך אמרנו, מי שיעשה את זה בסוף יהיה אליהו הנביא. רק נזכיר ובוא נעמוד. כל הימים האלה הולכים בדרך אל אליהו הנביא. מי שנכנס אדר, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. הדרך לאליהו הנביא היא הדרך הזאת להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אמרנו פעם, אזכיר ובזה אעמוד. שיש ויכוחים שאין להם הכרעה, אנחנו תמיד מחפשים את אליהו הנביא שיפתור את הבעיות. כשלא יודעים איך מכריעים בוויכוח, מחכים לאליהו. אומרים יהיה מונחת שיבוא אליהו, אומרים תקו, מה נעשה? צריך את אליהו. הזכרנו פעם, לבלוי יצחק מברדיצ'ב, בעל הקדושת לוי, שואל שאלה למדנית חסידית נפלאה. מה פירוש תקו? מה פירוש מחכים לאליהו? כדי שמה? שהוא יגיד לנו מה ההלכה. הרי את אליהו נשאל בעזרת השם לעתיד לבוא, נכון? אז נשאל אותו. אז כשנשאל את אליהו, כך הזכרנו, למה נלך לשאול את אליהו? אפשר יהיה ללכת ישר לאורגינל, נשאל את משה רבינו. תגיד, מה היה הכוונה שלך? יש לכם ויכוח, אז מה אתם שואלים, מה אליהו? אליהו הראש ישיבה של כולם, איפה הוא יודע? חוץ מזה אומר הקדושת לוי, איך לאליהו יהיה מותר לענות? הרי בטח בספסל לפניו יושב משה רבינו. אז הוא יצטרך להגיד שאסור להורות הלכה בפני רבו, איך הוא יכול לענות בכלל? זו שאלה שיכול רק רבי לשאול בלמדנות. הקדושת לוי עונה תשובה כל כך גדולה. אומר הקדושת לוי, כשאנחנו מתווכחים בין בית הלל לבית שמי איך לפסוק, אז במה אנחנו מתווכחים? מי צדק? זאת הרשתות. ונניח שהוויכוח הוא אם מישהו צדק או לא, אז אני יכול להכריע אם בית שמי צדקו או בית הלל צדקו? הרי מי אמור לפסוק הלכה? לפסוק הלכה אמור זה שבא אחרי השלב הקודם. אז מה בעצם הדרישה בפסיקת ההלכה? הדרישה בפסיקת ההלכה היא שאני אחליט מי מתאים למציאות. יכול להיות שבמציאות אחרת זה יהיה אחרת. יכול להיות שבפעם אחרת ייפסק כבית שמאי ולא כבית הלל. כשאני דן בסוגיה בתפשין סמך א', אין למשה רבינו מה להתערב. כי משה רבינו מת. והוא לא היה בתפשין סמך א' בבית המדרש כשדנו בעניין. נכון, בית המדרש בנוי על העקרונות שהוא קבע. אבל בדיון הוא לא היה. אבל יש אחד צדיק שלא מת. וזה שלא מת, הוא זה שבסופו של דבר ידע להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אם הוא לא מת, אז הוא כאן. רק הוא לא מדבר איתנו לפי כללי העניין, לפי הנוהל. כך נקבע שהוא לא מגלה את עצמו. אבל הוא פה. ביום שלפי כללי המשחק כביכול יהיה מותר לו לגלות את עצמו, באותו יום נבוא אליו ונשאל אותו, רב אליהו, תגיד, כשהתווכחנו שלשום, אתה הרי היית שם, מי צדק במציאות? אין לו שום בעיה לענות על זה, משה רבינו אפילו לא מבין מה אתה שואל. זה אליהו יכול לענות. כדי לחזק את עצמו, הקדושת לוי מביא סיפור. שעה כזאת מותר לגמור בסיפור. שעת סיפור זה נקרא. לא שעת, דקה. הקדושת לוי מביא לחזק את עצמו סיפור נפלא, הוא אומר שבאותו הוויכוח הידוע שהיה בין רבינו תם לרשי על התפילין. לילה אחד באמצע הוויכוחים הגדולים בבית המדרש, כשרבינו תם משכנע לדרכו, רואה רבינו תם בחלום את משה רבינו מגיע עם תפילין של רשי. הוא לא אומר לו כלום, הוא רק נמצא שם, והוא לא מצליח לצאת ממנו. הוא בורח, וכל הזמן משה רבינו שם. סיפור מובא בספר סדר הדורות, הקדושת לוי מביא אותו. בבוקר קם רבינו תם, זה מדהים, זה פילאי פלאות. והגיע לבית המדרש, ואמר, מהבוקר יש לנו ויכוח גם עם משה רבינו. ולא רק עם רשי, וגם עם משה רבינו. מה אתה מתערב? אליהו הנביא יכריע במציאות בין רבינו תם לרשי. אני אקבע מה העיקרון שלימד משה רבינו. בתפילין של רבינו תם או בתפילין של רשי? הצדיק, כמו הכוכבים, כמו המשכן, הוא הבריח התיכון. הוא זה שיודע להבריח מהקצה לקצה. לוקח אותו יעקב מאברהם. וכך הם מגלים בחוץ את מה שיצחק, הפיקס פוינט הזה, נקודת האמצע הזאת, שעושה את הכל אחד, מגלה לנו באותו הבריח התיכון שנמצא בתוך הקרשים, הוא מבריח מן הקצה אל הקצה. ערב טוב. פורים שמח.